זה התחבר לי עם, הזה, עם המקום הזה של איזשהו חיפוש שאני רוצה לכוון יותר טוב את החיים שלי ככה שבאמת אני ארגיש יותר שלם ממה שאני עושה. ושזה יותר יהיה לי שמה, יהיו לי שמה אתגרים והתמודדויות שאני מרגיש שהן נכונות לי כבן אדם במקום שבו אני נמצא או מוביל את התהליך שלי כבן אדם בחיים בכלל.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות למעבר מבית אקרופוליס החדשה. אקרופוליס היא בית ספר לפילוסופיה פרקטית, כזו שמחוברת לחיים, ומרכז תרבות והתנדבות. אנחנו תנועה של אנשים שמאמינים בחיים עם משמעות, בחיים של מחקר פנימי ועשייה, כדרך להיטיב עם עצמנו ועם העולם. ובכל פרק ננסה להביא את המבט הפילוסופי, את המעבר, לכל נושא שרלוונטי לחיים שלנו ויכול להשאיר אותם. אני אדר נבון, והיום אני מארחת את אלי מיטרני. אלי הוא תלמיד במרכז שלנו בראשון לציון, במקצועו יועץ בתחום ההייטק ומייסד שותף בחברת התוכנה פלמינגו. אלי מגיע מעולמות המתמטיקה והפיזיקה, והוא גם אוהב לשחות, ליצור ולעבוד עם הידיים. בואו נתחיל. שלום אלי.
שלום אדר.
מה שלומך?
טוב.
יופי. קודם כל אני שמחה על ההזדמנות להכיר אותך דרך התהליך הזה של הפודקאסט.
גם אני.
ואני אספר שהיום רציתי שנדבר על נושא שהוא נושא מאוד מרכזי בחיים של כולנו, וזה נושא העבודה או הקריירה. אתה יודע, אנחנו בממוצע עובדים בין 70 ל-90 אלף שעות בסיבוב חיים אחד.
הרבה זמן.
הרבה מאוד, ואפשר לומר שבחיים הבוגרים שלנו, רוב שעות העירות שלנו בעצם מתקיימות בתוך המרחב הזה של העבודה או הקריירה, ולתחושתי יש הרבה פעמים איזשהו ניתוק בין המקום הזה של המודעות וההתפתחות האישית לבין העבודה, כאילו שם יש איזשהם חוקים מסוימים, ובעולמות של הפילוסופיה אולי פועלים חוקים קצת אחרים, לכאורה, ואני יודעת שהזהות שלך ממש מורכבת מהיותך פילוסוף, ושמעתי שגם עשית דרך מאוד מאוד מיוחדת ויוצאת דופן בתוך כל עולם הקריירה, והייתי מאוד שמחה שתשתף אותנו, אולי נתחיל באמת מזה, בדרך שעשית, אני מניחה שזה דרך שאתה עדיין עושה.
לגמרי.
בתוך המקום הזה.
כן, כן, זה לא נגמר. טוב, האמת שאני לא יודע עד כמה הדרך שלי כל כך מיוחדת, אני חושב שהיא דווקא די סטנדרטית, זאת אומרת, יצאתי לשוק העבודה, אחרי צבא, חיפשתי, בעצם הייתי צריך אז לממן את עצמי תוך כדי הלימודים, והגעתי לאיזושהי עבודה בחברה של מלאטים, ובהדרגה נכנסתי שם לפיתוח, בגלל שבאמת למדתי תחומים שקשורים, מתמטיקה ופיזיקה, ונשארתי שם בסופו של דבר 15 שנה, בפיתוח של כל מיני דברים שקשורים לבקרת טיסה, ובעולם הזה של הטכנולוגיה, של הפיתוח, ובסך הכל היה לי טוב, זאת אומרת, הייתי בסביבה טובה, העריכו את העבודה שלי, גם תמיד אני זוכר שחיפשתי יותר מזה, זאת אומרת, הייתה לי שאיפה שהעבודה אמנם היא משמעותית, אבל היא לא תהיה המרכז של החיים שלי, וחיפשתי איך לשלב את הדברים, וביקשתי, דרשתי גמישות בתוך המסגרת של העבודה, וקיבלתי אותה. ואני אפילו יכול להגיד שבאיזשהו מקום, עם הזמן, נוצר, בלי ששמתי לב, כי לא התכוונתי לזה, איזשהו נתק. זאת אומרת, היה את התהליך שלי כבן אדם, והחיפוש העצמי, והניסיון לעבוד עם מה שאני קורא לו הפילוסופיה והחיים, והייתה את העבודה, שהייתה כמו איזה משהו שהרווחתי בו טוב, והוא אפשר לי את הגמישות שרציתי כדי לעשות דברים אחרים, שזה כשלעצמו לא דבר קטן.
נכון.
זה משמעותי. אפשר לי הרבה, אבל, יש אבל, עם השנים, ראיתי שבתוך המרחב הזה של העבודה עצמה, יש משהו שהוא תקוע, זאת אומרת, שמה הרגשתי שלא מתרחש תהליך, תהליך שהוא מעבר לאיזשהו עניין וטכניקה והערכה כזו אחרת ש, שאני מקבל או לא על העבודה שלי. הרגשתי שפנימית אני קצת, זה ממש רק משרת משהו אחר. ובאיזשהו שלב זה הפריע לי יותר ויותר, זה הציק לי המקום הזה. כי כפילוסוף, מי שמגדיר את עצמו כפילוסוף, אז הרעיון הזה שבעצם כל מרחב שהחיים צריך להיות בו חיים, הוא לא יכול להיות, זה לא מרגיש לי טוב או שלם, החיים שלי לא מרגישים נכונים עד הסוף, אם יש מרחבים בחיים שבהם אני רק עושה אותם בשביל לעשות אותם.
כן.
וכמו שגם אמרת, הרבה זמן אנחנו נמצאים במרחב הזה של העבודה, אז אם כל כך הרבה זמן מהחיים אני לא באמת מחובר למה שאני רוצה לעשות, או לתהליך שאני רוצה להוביל בחיים שלי, או שמה שאני רוצה לתת לעולם, אז משהו שם צרם. ובהדרגה באמת זה התעצם, עד שזה התחיל להיות כאילו פתוח ביני לביני, במחשבות שלי, בשיח שלי, מה אני אעשה עם הדבר הזה, וגם יש פחד כאילו, כי מצד אחד זה גם משהו שהיה לי, כמו שאמרתי, סביבה מאפשרת, טובה, מזכורת טובה.
זה היה מאוד נוח.
זה היה נוח. ופחדתי גם עם מה זה אומר לעזוב את זה פתאום, אחרי גם הרבה שנים. כאילו התרגלתי בכל מיני מובנים לדבר הזה. עברתי, גרתי בירושלים, אחרי זה בהרצליה, ואחרי זה באשדוד. אבל בעבודה נשארתי. כאילו דרך כל הדברים, אז הרבה שינויים היו בחיים שלי, אבל זה כאילו היה איזה עוגן. בסופו של דבר עשיתי מהלך שהיה בשני שלבים. בשלב הראשון, החלטתי, אמרתי, טוב, אם אני כאן, אני אנסה להיות כאן.
בתוך המקום עצמו, בלי לשנות.
כן. ודיברתי עם המנהלים שלי, ולקחתי יותר אחריות. זאת אומרת, לקחתי על עצמי, היו גם שינויים אז בחברה, שזה גם היה צריך את זה, ולקחתי צוות, את הצוות של הפיתוח, ואמרתי, טוב, אני אוביל את הצוות, אני אעבוד עם האנשים, ואז אולי זה גם נותן איזה נופח אחר, ובאמת זה היה מאוד משמעותי, והקמנו צוות שלא היה לפני כן, שבהדרגה, חבר'ה צעירים יחסית, חנכתי אותם, והעברתי להם את כל הידע שלי, וממש ממקום שהרבה מהדברים היה כזה one man show, בכל מיני אלמנטים בחברה, למרות שהיא כבר לא הייתה קטנה, היו קצת עבדה ככה, כמו סטארט-אפ, שכאילו יש בן אדם אחד שרק יכול לעשות משהו, או דברים מסוימים, והצלחנו להפוך את זה לצוות, זו הייתה חוויה מאוד משמעותית. וזה היה טוב, ואז קרה משהו מעניין. היה אחד מחברי הצוות, שדיברתי איתו, והוא ביקש העלה, לא העלה הגדולה, חשבתי שמגיע לו. אז אמרתי את זה להנהלה, ואמרתי להם שאני חושב שהוא צריך לקבל את העלה הזאת. אמרתי, טוב, עוד חודשיים אנחנו עושים בדיוק את הדבר הזה, זה יהיה בסדר, הוא יקבל. אמרו לי, אוקיי, הגיעו החודשיים, והוא לא קיבל את העלה. אמרתי, למה הוא לא קיבל את העלה? לא, תראה, התחילו למרוח אותי כזה, ולא קיבלתי את זה. אמרתי, לא, זה צריך לקרות. טוב, בוא נחכה עוד חודש. בקיצור, אחרי 3 חודשים, אמרתי להם, טוב, אני מתפטר. כאילו, ככה. כאילו, זה היה איזה מין תהליך שאמרתי עוד שבוע וזה, וכאילו, הרגשתי שמורחים אותי, ושזה לא צודק, ושגם אני התחייבתי לו. אמרתי להם, או שזה קורה, או שאני מתפטר, או מין משהו כזה. ואז התחיל איזה, זה כאילו, היה מין שוק כזה, והתחיל איזה שיח, אבל... ואני חושב שבסופו של דבר, כאילו, הם היו לו מתקפלים ונותנים לו את העלה כדי שאני אשאר, אבל ברגע שאני אמרתי את זה לעצמי, קרה משהו, כאילו, לקחתי את ההחלטה הזאת וכבר לא הייתה דרך חזרה בתוכי. זה כבר לא לגמרי היה קשור, זה היה כמו הקש ששבר את גב הגמל, וזה כאילו עזר לי לעשות איזה תהליך שאני, באיזשהו מקום ידעתי שאני צריך לעשות אותו עם עצמי, אבל לא הצלחתי לעשות אותו בצורה ישירה, ודרך זה, כאילו פתאום קלטתי שאני כבר לא שם. ובסדר, סיימנו ביחסים טובים, נשארתי עוד כמה חודשים כקבלן, העובד קיבל את העלאה, זה היה חלק מהתנאי פרישה, ויצאתי דרך חדשה.
וידעת כאילו שאתה מכוון לאיזשהו מקום, או שזה היה ממש כאילו לצאת בלי ידיעה לאיזה כיוון?
חצי חצי, ופה בעצם נכנס האלמנט השני, שזה פלמינגו, חברה שהתחלנו בדיוק בתקופה הזאת, התחלנו להקים בתוך המסגרת של אקרופוליס. התחלנו לחשוב על להקים בית תוכנה. וזה בא מכמה כיוונים. אחד, באמת, יש לנו כל מיני חלומות ודברים שאנחנו רוצים להגשים ולעשות בעולם, והבנו שצריך משאבים. וכעמותה שבעיקר ההכנסה שלה זה דמי חבר, או הכנסות מקורסים או הרצאות, אז זה פחות או יותר משלם את ההוצאות, ואנחנו פלוס מינוס בסדר, עומדים על הרגליים, אבל הבנו שיש לנו חלומות יותר גדולים, ואנחנו צריכים, רוצים לייצר יותר משאבים, כדי לאפשר את הפעילות הזאת, כדי לאפשר לנו לפעול. אז זה היה שמה, וכבר התחלתי להיות מעורב עם עוד כמה אנשים שהיו מעורבים בתוך הדבר הזה, זה היה מאוד מאוד ראשוני. אז גם היה לי בראש של אולי להצליח לכוון יותר משאבים לזה, למרות שלא, זה לא היה במקום שהייתי יכול להתפרנס מזה, כן, עדיין רחוק מזה, אבל כן התחיל שמה משהו. וחוץ מזה לא. לא הייתה לי עבודה אחרת, או איזושהי, כן, חברה אחרת, או לא הלכתי לרעיונות עבודה לפני כן, זה היה גם לצאת לתוך הלום לא נודע, והחלטתי להיות עצמאי, זאת אומרת, לא לחפש עבודה כשכיר במקום אחר. זה התחבר לי עם איזה, עם המקום הזה של איזשהו חיפוש, שאני רוצה לכוון יותר טוב את החיים שלי, ככה שבאמת אני ארגיש יותר שלם ממה שאני עושה. זה שזה יותר יהיה לי שמה, יהיו לי שמה אתגרים והתמודדויות שאני מרגיש שהן נכונות לי כבן אדם, במקום שבו אני נמצא או מוביל את התהליך שלי כבן אדם בחיים בכלל. אז זהו, אז במובן הזה זה היה גם וגם, כאילו היה איזשהו כיוון, אבל כן. לא היה משהו קונקרטי, בטח לא ברמה החומרית, כן. של מה זה יהיה ואיך זה יהיה.
והיום אתה בעצם מרגיש שבתוך המקום הזה של עסק שהוא, אולי שווה באמת שתספר קצת יותר על פלמינגו, אני מניחה שזה עסק שהוא בעצם מושתת על הערכים של הפילוסופיה.
כן.
במובן מסוים.
נכון, אז התחלתי להגיד בעצם למה הקמנו את פלמינגו, אז גם באמת יש את העניין הזה של המשאבים, וגם זה היה נראה לי, לנו, שהקמנו את זה כהרחבה טבעית של של מה שאנחנו עושים. כי אם אנחנו חלק מבית ספר לפילוסופיה כדרך חיים, והרבה מהחיים שלנו באמת נמצאים בתוך המרחב הזה של העבודה והכלכלה וההתעסקות עם זה, אז זה חומר של חיים. וחלמנו, חולמים עדיין, ומנסים להגשים את החזון הזה, שהדברים האלה יכולים להתחבר. זאת אומרת, בוא נקים איזשהו משהו, ניקח את המשאבים שיש לנו, נחבר אותם ביחד עם העקרונות שאנחנו מאמינים בהם, ונייצר איזה מרחב שהוא גם עומד בפני עצמו, הוא גם בר קיימה, הוא גם בעצם יכול לקיים את האנשים שעובדים שם, ויותר, זאת אומרת מייצר איזשהו שפע, אבל גם האנשים שנמצאים בתוך המרחב הזה, באמת יש איזושהי התבוננות של כולם, על התהליך הפנימי שהם עושים, ולא רק על כמה הם מייצרים, וכמה אנחנו מצליחים, כאילו השורת רווח. אלא ממש להבין שהדברים האלה הולכים ביחד, כי בסופו של דבר, כבני אדם, אנחנו לא באים לעולם, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו, אומר, אני באתי לעולם להרוויח כסף. לכולם באיזשהו מקום, אני חושב, כן, ממה שאני דיברתי עם אנשים, הכסף הוא איזשהו אמצעי, גם אם הוא הופך להיות מטרה, בסופו של דבר, בשיחה שאחד על אחד, בן אדם יגיד, אני רוצה את הכסף, כי הוא מאפשר לי, 1, 2, 3, לא משנה מה, הוא מאפשר לי לאכול מה שאני רוצה, לטוס לאן שאני רוצה, לעשות מה שבא לי, או הוא מאפשר לי, לא יודע, להקים פרויקטים פילנטרופיים. לא, כל אחד ומה מה שיש לו בלב, אבל זה איזשהו אמצעי. ומה שאנחנו באמת רוצים, קשור לדברים אחרים שאנחנו רוצים. והדברים האלה, אנחנו לא רוצים לעשות אותם רק מחוץ לעבודה, אנחנו רוצים שהדבר הזה, החיים שלנו יתרחשו, גם בתוך המרחב הזה של שבו אנחנו הולכים לעבוד. אז זה היה הדבר השני, איזושהי הרחבה של התהליך הפילוסופי לתוך עוד מרחב באופן טבעי. לקחת את המרחב הזה ולראות האם אנחנו יכולים, עם כל האתגרים שיש שם, לקיים תהליך פילוסופי בתוך המרחב הזה שנקרא כסף, שהוא כאילו הדבר החומרי ביותר. כאילו, כן. אז
חשוב אולי גם לומר שזה תהליך שאפשר, לא חייבים מסגרת באמת עסק שהוא ממש מוכוון להיות עסק פילוסופי וחורט על דגלו איזה שהם ערכים. אני מניחה שאני יכולה לעשות את התהליך הזה בתוך כל מסגרת עבודה שאני נמצאת בה, נכון?
כן, במידה מסוימת. זאת אומרת, כמו שגם אמרתי, אני התהליך שעשיתי לפני שעזבתי את החברה שעבדתי בה, היה לי מאוד משמעותי. עשיתי שינוי שהוא קודם כל פנימי, מה אני רוצה. הבנתי שאני לא רוצה שטח מת בחיים שלי, הכנסתי לתוכו חיים. והבאתי לשם את עצמי, קודם כל את הנוכחות שלי. וזה דרש ממני יותר, וזה הפרדוקס, זה כאילו דרש ממני להביא יותר משאבים לתוך המרחב הזה, אבל גם הוא הפך להיות חלק מהחיים שלי, ואני חושב שזה באמת משהו שהוא לגמרי, לא חייבים להקים חברה פילוסופית כדי שהמקום עבודה שלנו, המקום שבו ממנו אנחנו מתפרסים, מתפרנסים, יהיו בו חיים, יוכל להיות חלק מהתהליך שלי.
כן, אבל אם באמת העבודה, מה שחשוב לנו בה היא לדוגמה משמעות, כן, ולא רק נגיד כסף והנאה, אלא אני חושב שיש משהו שמאוד משותף לגישה הפילוסופית, שהמשמעות היא מאוד נדרשת, כן, בכל מקום שאנחנו הולכים אליו וכל דבר שאנחנו עושים, ואני מניחה שעוד פעם, המרחב של העבודה זה חלק מהחיים שלנו, אז גם להביא את המשמעות לתוך הדבר הזה. שאנחנו עובדים בו, וזה באמת אפשר לעשות בכל סיטואציה, כן? לא משנה אם אני במקצוע שלי מטפלת, או שאני רואת חשבון, או כל מקצוע בעצם. העלית פה נקודה ממש משמעותית בסיפור של התהליך שעשית, בכל מה שקשור אני קוראת לזה כשהחיים מדברים איתנו. הרבה פעמים מה שאני מזהה, שאנחנו בשלב הבא של האבולוציה שלנו, של ההתפתחות, הרבה פעמים החיים מדברים אלינו, והם מדברים בכל מיני אופנים. הרבה פעמים זה דיבור פנימי, והרבה פעמים זה גם כל מיני מסרים חיצוניים שמגיעים אלינו. זאת אומרת, הרבה פעמים זה יכול להיות שפתאום עולה בי, נובע ממני איזשהו צורך חדש שלא היה פעם. כן, אמרת, 15 שנה בעבודה היה לך טוב, כאילו לא הרגשת את זה צריך משהו אחר, ופתאום איזה משהו עדין כזה מתחיל לנבות, והוא כזה מתחת לפני השטח תקופה, עד שהוא כזה מרים את הראש ובא לידי ביטוי במציאות שלך. והרבה פעמים זה גם מסרים שקשורים לגוף אפילו, הייתי אומרת, כאילו פתאום אני מרגישה מחנק בעבודה, והגב שלי כואב והגוף שלי כואב, וכאילו אפילו הגוף מאותת לי שמשהו שם כבר לא מדויק לי. כן. הרבה פעמים זה אפילו מסרים חיצוניים, פתאום משברים בעבודה, פתאום אני שומע דברים שנאמרים שכאילו לא הייתי אמורה לשמוע אותם, ויש להם איזה אימפקט עליי. כאילו הרבה פעמים החיים באמת עוזרים לנו, וכדאי להיות ערניים בעצם לשמוע את המסרים האלה. הרבה פעמים זה יכול מאוד להפחיד, אבל אני כן חושבת שזה משהו שבא ככה לקחת אותנו, איזה רוח גבית שמנסה לקחת אותנו לשלב הבא שלנו ולדייק אותנו יותר.
כן.
זה ממש לראות את החיים כאיזשהו מסע, ולא רק אני למדתי מתמטיקה ופיזיקה, וזה מה שאני עושה כבר 15 שנה, וכך יהיה עד יומי האחרון, מה שנקרא.
כן, אצלי זה היה תסכול, אני זוכר בצורה מאוד ברורה, תחושות של תסכול, מתוך כל מיני סיטואציות, שהרגשתי מאוד חזק, ולא היה ברור לי למה, כי כאילו הכל בסדר, כשאני מסתכל בעיניים חיצוניות, אבל היה לי איזשהו תסכול שהלך וגבר, והתבטא כלפי כל מיני סיטואציות, באמת כמו שאתה אומרת, שהיו בעבודה, וזה ממש הטריד אותי, כאילו, והייתי מרגיע את זה, אבל זה היה עולה, חוזר, שוב ושוב. אז התסכול הזה, כמו שאתה אומרת, הוא סימן שמשהו לא מאורגן נכון, בחיים שלי, הפנימיים והחיצוניים.
או שמשהו משתנה, כן, זה אפילו כאילו רגע אני משתנה, כן, ואנחנו מדברים כאילו בכלל, התפתחות דורשת שינוי, משהו בי השתנה, ואם זה פעם עבד לי, וזה לא הפריע לי, היום זה כן, זאת אומרת, הרבה פעמים, כן. זה דווקא מקרב אותנו לעצמנו, במובן מסוים.
נכון, הסדר ששירת אותי עד אז, בגלל איזשהו תהליך פנימי, כבר לא שירת אותי היום, והייתי צריך לייצר שינוי, בארגון הזה, בסדר הזה של החיים שלי. כן, ממש, זה ממש זה, וזה גם באמת היה קשה. אני זוכר את התקופה הזאת של שבועיים של מסע ומתן עם העזיבה, כן, לא, והתנאים, ומה אני, לכמה זמן וכל זה, וזה כאילו העסיק אותי ממש, פחדתי, הייתי, אבל גם הייתי נורא ער בתוך זה. הייתה שם פתאום איזה ערנות שהרבה זמן לא הייתה בתוך המקום הזה. אז מצד אחד זה היה קשה, וזה היה מפחיד, ועלה כל מיני דברים. מצד שני, אני אומר, וואו, אלה התמודדויות שלא היו לי קודם, וזאת ערנות שלא חוויתי קודם. אז זה מה שאני רוצה, לא? אני רוצה להיות ער בתוך החיים, שאני רוצה התמודדויות שמעוררות אותי, וגם אם זה לא תמיד נעים ברמה הרגשית, ברמה פנימית יותר, אני מוכן להכיל את זה, כי אני מבין שזה נכון לי.
כן. יש הרבה קסם בלהרגיש את האי-נוחות הזאת.
כן.
והיא מבקשת ממני את הצעד הבא שלי הרבה פעמים.
נכון. כן.
תאמר, איך היית אולי מגדיר או רואה את ה... אני השתמשתי במילה הזאת, וגם אתה, את הנתק הזה הרבה פעמים, בין עולם העבודה או קריירה, שהרבה פעמים כאילו, הייתי אומרת, כאילו יש חוקים לג'ונגל הזה, במובן מסוים. שהם הרבה פעמים יכולים לסתור כאילו דברים שהם באמת חשובים לי, ושהייתי רוצה להביא אותם יותר לתוך העולם הזה.
כן, החוקים והיחסי כוחות אולי שיש בתוך המקום הזה, נכון? יש יחסי כוחות. אני צריך משהו מהמקום שבו אני עובד, הם צריכים משהו, המקום צריך משהו ממני, וברמת החוקי הג'ונגל זה מייצר איזושהי מערכת אינטרסים, מערך כוחות, שהוא מנוהל, אבל הוא כל הזמן נמצא שם. זאת אומרת, יש כוח עליי שגורם לי לעשות דברים בשביל המקום, ולי יש כוח עליהם שגורם להם לעשות דברים, נקרא לזה בשבילי, יותר מזכורת, יותר תנאים, או לא יודע מה. Okay? ואלה, נקרא לזה יחסים הבסיסיים. זאת אומרת, אם לא מכניסים לזה אולי יותר הכרה, אז זה מערכת יחסים הבסיסית שלי עם העבודה. זאת אומרת, גם אם נחמד וככה, ויש פה איזה מערכת כוחות מנוהלת, שהיא בבסיס בעצם מערכת היחסים.
אתה אומר את זה, כאילו אני מניחה שכאילו באוטומט גם הייתי רוצה לשמור על הכוח הזה שלי, כן?
נכון, ויכול להיות שאני רוצה לשמור, נכון.
כוח היסרדיתית, יש לי כוח על מישהו.
נכון, יש לי כוח. אם יש לי ידע מסוים שרק לי יש אותו, אז אם אני לא חולק אותו, אז אני שומר על הכוח הזה, נכון? כי אז צריך אותי יותר, וזה נותן לי כוח. ואם אני חולק אותו לכאורה, אני יכול לאבד את הכוח הזה, כי עכשיו יש עוד אנשים שיכולים לעשות את אותו דבר.
להחליף אותך.
ואפשר להחליף אותי, נכון? אז אני מאבד כוח. אז מתוך הנקודת מבט הזאת, בעצם זה עניין של פחד, כוח, אינטרסים.
נכון, אוקיי. יש שם איזה פחד הישרדותי.
פחד הישרדותי, כן. ויחסי בעצם זה חבל כזה שמושכים בו וכוח. נגיד הצעד הזה של לקחת צוות הוא סוג של צעד של לשחרר את הכוח הזה. ובאמת כשעשיתי את זה, באותו רגע שעשיתי את זה, אני חושב שמבחינה, אם אני מסתכל מבחינה הצרה הזאת, היה לי אחר בכוח, כי ממש בגלל כל מיני שינויים שהיו בחברה, אני נשארתי כזה מין אחרון עם הרבה מאוד ידע שהיה רק לי. והייתי יכול לנצל את הכוח הזה אז, ואגיד טוב תתנו לי הרבה כדי שאני אעשה מה שזה. ובחרתי באמת באופציה אחרת, להעביר, כן? ודווקא להקים צוות ולהעביר את הידע הזה. שיש בזה, כאילו זה דרש ממני איזשהו אומץ כזה, ולוותר על כוח מסוים שהיה לי.
ומה בעצם קרה בפועל, באמת איבדת את הכוח שלך?
לא איבדתי אותו, להפך. ממש להפך, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה נכון שהיו עוד אנשים שיכלו לעשות את אותם דברים, וזה היה טוב לחברה, וזה גם היה טוב לי, כי אז עכשיו אני גם לא תמיד בלחץ, אם יש משהו שחייבים לעשות, זה לא עכשיו, יש המון המון לחץ שאלי יעשה את זה, כי יש עוד אנשים שיכולים לעשות את זה, אבל גם אפילו מבחינת הערכה, ומבחינת ההבנה, כאילו הקליטה של המקום שלי, בתוך המרחב, המקום עבודה, היה אחר, פתאום יש עוד רבדים שאני ביטאתי, שלפני כן שמרתי אותם לעצמי, שיש להם הרבה, יש בהם גם הרבה צורך, זאת אומרת גיליתי עוד מרחבים, גם בתוכי וגם שהם צריכים, ולהפך, כאילו היה יותר חשוב, אני חושב, גם לסביבה לשמר אותי, אם אני אדבר במושגים האלה, כן?
כן.
כאילו קרה תהליך הפוך, לא איבדתי שום דבר.
כן, יש לנו הרבה ערך מעבר רק לידע, כאילו זה קשור למהות שלנו, למי שאנחנו, למה שאנחנו מביאים איתנו.
כן.
מה שחשוב לזכור.
כן, התהליך שאני עשיתי עם עצמי, המסע הזה, גיליתי בו כמו שהגיבור יוצא למסע והוא מגלה, מוצא אוצר, ואז הוא לוקח את האוצר הזה והוא חוזר חזרה, והוא יכול לתת אותו לבני עירו. אז אותו דבר, שאתה יוצא למסע פנימי, אתה מגלה אוצרות, והאוצרות האלה גם יכולים לשרת עוד אנשים אחרי זה שאתה חוזר מהמסע הזה, גם אם הוא קשה ויש בו אתגרים ועליות וירידות וכו'. אז ממש ככה, גיליתי עוד דברים, והדברים האלה היו יקרים, לא רק עבורי, פנימית, אלא גם עבור הסביבה שבתוכה אני חי.
מקסים. אז אתה אומר, לעבוד עם ערכים פילוסופיים זה משהו שהוא בר קיימה.
לגמרי.
זה עובד.
זה עובד, אני באמת חושב שזה עובד.
איזה עוד ערכים, נגיד פילוסופיים, אני יכולה לעבוד איתם יותר בתוך העולם הזה של העבודה והקריירה?
לדוגמה, אני חושב שמשהו גם נוסף שלמדתי בתוך המקום הזה, זה הרעיון הזה של שוני, איך עובדים עם שוני, עם מגוון.
מגוון של אנשים?
מגוון של אנשים, של דעות, של תפיסות, של נקודות מבט. אם אני, נגיד, עכשיו נמצא באיזה דיון, או יש איזשהו משהו שצריך לעשות, אז אני בא עם הנקודת מבט שלי, לדוגמה, אם אני מתכנת, מי שבעולם הזה מכיר, אני רוצה שזה יהיה מובחן, שזה יהיה מסודר, שאפשר יהיה לתחזק את זה אחר כך, ושזה יהיה לפי אותם סכמות שהיו קודם, כדי שזה יהיה יותר קל ליישם את זה, ויהיו בזה פחות בגים. זה יכול להיות שמגיע מישהו אחר, נגיד שהוא בא מהכיוון של המשתמש. אוקיי, ויש נקודת מבט אחרת, הוא רוצה שהכפתור יהיה פה, ושהוא יעשה ככה, למרות שזה סכמה אחרת, הוא בכלל לא חושב על הדברים האלה, כי זה הדבר שהכי נוח לו מבחינת השימוש. והרבה פעמים, אני זוכר ממש קלשים כאלה, ששוב מגיע העניין הזה של כוח, מי יש לו יותר כוח במקום הזה, אז הדעה שלו בסופו של דבר, הוא יכריח את התפיסה שלו. ולמדתי בעצם גם כאן, שאם אני בא ומביא את מה שיש לי, כמובן, אבל מבין שזה רק נקודת מבט אחת ואני לא רואה את השלם, אז מצליחים להגיע לתוצאה משותפת טובה יותר מאשר הייתי מגיע לבד. אבל בשביל זה צריך לאפשר את המרחב הזה ובאמת להקשיב. וזה לא קל, כי כאילו יש לי איזה רעיון שככה דברים צריכים לעשות, ובמיוחד מישהו שהוא הרבה זמן במשהו, או הוא טוב במשהו, אז יש לו איזה ככה דברים צריכים לעשות, ואני כבר עושה את זה הרבה זמן ואני יודע איך עושים דברים. ומישהו בא ממקום אחר, או שהוא חדש, או שהוא נקודת מבט אחרת, והוא צורת מחשבה אחרת, פחות אנליטית, יותר, לא יודע, אסוציאטיבית, אנלוגית, אז זה יכול לייצר איזה מפגש, אבל יש פה מה להרוויח. כאילו, האחדות, אפשר להשיג אותה, ולהשיג איזשהו תוצאה סופית של עבודת צוות, שהיא טובה יותר מה שהייתי משיג לבד, לא משנה כמה אני כאילו טוב במה שאני עושה.
אז מתוך הריבוי, המגוון יכולה להיוולד איזו איכות חדשה.
לגמרי, שהיא יותר מסך החלקים ולא פחות. ולא שאחד מרגיש שכאילו לא ספרו אותו ועשו משהו אחר. כי באמת אני למדתי את זה, כשמישהו באמת יש לו איזה, הוא בא ומשהו מאוד חשוב לו, כנראה יש שם משהו. את ההיגיון הזה גם אני לא רואה אותו, יש שם איזה היגיון שנמצא מאחורה, וכנראה יש משהו ללמוד מהנקודת מבט הזאת, וזה דורש מאמץ שהצדדים האחרים לחפש את זה. מה, למה זה כל כך חשוב לו שהוא כאילו כל כך מתעקש על הנקודה הזאת, או היא כל כך מתעקשים על הנקודה הזאת, יש שם משהו כנראה שאולי מהכיוון שבו אני מגיע, אני לא רואה. ואפשר הרבה פעמים, זה לא באמת או זה או זה. יש איזושהי דרך המלך שמאפשרת גם וגם, וגם כולם יוצאים יותר... מרגישים שהם חלק, שייכים, שותפים לתוך הדבר הזה, אז גם ברמה האנושית יש תהליך טוב יותר, וגם, בגלל שאלתי אם זה בר קיימה, הגישה הזאת, אני חושב שגם התוצאה יוצאת טובה יותר. את הדיקטטורה במקום הזה מביאה, יכולה, כי יכול להיות שמישהו מאוד טוב, והוא מביא לאן שהוא, אבל יש גבול, לכל אחד יש גבול, ואם יודעים לעבוד ביחד, הגבול הוא הרבה יותר רחוק, אני חושב.
כן, וגם יש דרך בעצם לעבוד עם הדברים, כן? זאת אומרת, יש משהו כאילו מאוד כוחני, כן? כמו שאתה אומרת, דיקטטורה, כן? הדרך שלי ורק אני צודק, וזה הנכון, ויש בזה משהו שכמו שהמבט הפילוסופי מבקש לשים רגע איזה סימן שאלה, ולהיות יותר קשובה, ולראות את האחר, זה איכות שאפשר לגמרי להביא אותה, להביא אותה לתוך העבודה, עבודה עם אנשים, בסופו של יום אנחנו לא עובדים באיזה ריק, כן? אנחנו עובדים עם אנשים, או בצוות, או אפילו אני בקליניקה שלי שעובדת אחת על אחת, כן? עדיין יש שם מערכת יחסים אנושית שהיא מאוד חשובה.
כן. זה דורש ממני להבין איפה אני מזדהה יותר מדי עם משהו. כי אני, זה רק אפשרי אם אני מצליח לראות את עצמי, לראות שאני פה מגביל את עצמי, ולפתוח את החלל הזה. זאת אומרת, יש עבודה פנימית שלי שנדרשת כדי שהמרחב המשותף יהיה מוצלח יותר. של כל אחד מהאלמנטים. אבל כשעושים צעד לקראת, אז באופן טבעי גם הצעד השני יותר קל לו לעשות את אותו תהליך. וכשאתה בא סגור, אז זה גם מעלה את המגננות בצד השני, כמו בכל מערכת יחסים.
נכון. נכון, אתה בא סגור, אתה סוגר, לא מאפשר.
כן.
תאמר, מה לגבי עבודה עם משברים? כי אתה יודע, אני מניחה שיש לנו כזה, זה נטייה בעבודה, הרבה פעמים אתה יודע, לקחת את הקרדיט, ושאירו אותי, והמשברים הרי הם דבר נורא נורא הכרחי, אי אפשר באמת לדלג מעליהם. איך אני בעצם עובדת עם משברים? כי אני מזהה שיש דווקא איזושהי נטייה אנושית כזאת, להתנער מהאחריות, האשמה אולי, לא כן. נשמע לי כמו דרך פילוסופית.
נכון. כן, זה, האינסטינקט הזה קיים. שמשהו לא מצליח, אז האינסטינקט רוצה להגיד, אני הייתי בסדר בתוך זה. כאילו, זה לא יצליח, לא בגללי. ולנסות להימנע מהתהליך. במובן הזה, ברגע שאני בא מהנקודת מבט הזאת, אני שוב, לא מאפשר את המרחב לראות מה באמת היה. זאת אומרת, אני לא מאפשר מרחב לאמת. כי אני כבר בא עם אג'נדה. אני רוצה שזה לא יהיה אשמתי. לא משנה מה קרה, אני לא רוצה שזה יהיה אשמתי. אז בוא נסתכל על זה באופן שבו אני אראה למה זה לא היה אשמתי, ולא מה באמת היה. זה קשה, אבל גם כאן משבר יכול להיות הזדמנות למשהו אחר שיקרה. אני יכול לתת דוגמה, דווקא ממשהו שקרה לנו בפלמינגו באיזשהו שלב, שאנחנו מפתחים מערכות תוכנה לחברות. ופעם אחת בעצם היו לנו כמה משברים שהתמודדנו איתם, אבל סיטואציה אחת הייתה שפתאום גילינו שבגלל משהו שקרה, המערכת שלנו שהייתה אחראית גם על חיובים, לא חייבה במשך כמה ימים את הלקוחות, ובעצם היו כמה מאות אלפי שקלים שלא חויבו באשראי. הלקוחות בעצם קנו מוצרים ולא חייבנו אותם, ונשלחו להם המוצרים. זה, המצב הוא כזה. עכשיו, אנחנו יודעים את זה כבר, הלקוח עדיין לא יודע את זה. כן? הוא יגלה את זה, אם לא נגיד לו, כן? מתישהו בהמשך. ואוקיי, ואז מה אתה עושה עם המצב הזה? אפשרות אחת שכביכול הייתה יכולה להיות, זה להגיד, טוב, בוא נעשה מהר את התיקון וננסה לחייב, ואולי זה יעבור מתחת לרדאר, ואולי נצליח לחייב רטרואקטיבית את כל החיובים האלה וזהו. לא, סתם לא עשינו את זה. הרמנו טלפון ללקוח, אמרנו, אתה יושב, תקשיב, קרה 1, 2, 3, אנחנו אז, והתחלנו איזה תהליך של ניהול של המשבר, ביחד עם הלקוח, הוא היה חלק מהסיטואציה, הוא הבין את המקום, הוא הבין שאנחנו א', זיהינו את זה בעצמנו, ב', שיתפנו אותו בזה, ג', אנחנו עכשיו כל המשאבים שלנו מכוונים כדי להתמודד עם המשבר הזה, והתמודדנו עם זה ביחד, ובסופו של דבר הצלחנו לחייב כמעט הכל באמת רטרואקטיבית, והנזקים היו מינימליים, במזל במקרה הזה, אבל התוצאה הייתה שהאמון בינינו התחזק הרבה יותר. זאת אומרת, זה כבר באמת יצא, יצליח לשבור קצת משהו מהסכמה של רק אינטרסים, ויותר הלכנו לכיוון שאנחנו שותפים בתוך התהליך הזה. נכון, אתה משלם לנו בשביל שירות ואנחנו נותנים לך את השירות, אבל בעצם יצרנו איזשהו סוג של שותפות ברצון שלנו שהמחירות יצליחו והתהליך יצליח, ובעצם, אוקיי, אף אחד לא מושלם, כולם עושים טעויות, וזה בסדר, אם אתה לוקח אחריות שאתה יהיה רחוקה ממך, אז בסדר, אתה לא אמור להיות שם, אבל באופן טבעי, פה ושם דברים קורים, וכולם מבינים את זה, אבל צריך להעיז לפתוח את זה בצורה כזאת, שאפשר לתקשר את זה, ואפשר לעבוד עם זה ביחד. ואחר כך באמת היחסים רק התחזקו בסופו של דבר בעקבות המשבר הזה.
זו נקודה סופר חשובה לדעתי, כי היא בעצם מבקשת מאיתנו להבין שאנחנו ביחד בהצלחות, ואנחנו ביחד גם בטעויות.
כן.
וזה חלק מהתנועה הטבעית הזאת של החיים. ואם אני ארצה רק את ההצלחות, כן, אז כנראה שאני יותר בסבל, כן? אני לא ארצה באמת את המציאות כמו שהיא.
נכון, זה לא טבעי גם. יש מחזורים בחיים. זה חלק מהחוקים של החיים. יש מחזורים. ודרך המחזורים מתפתחים כלפי מעלה אם עובדים איתם נכון. זה בסדר. זה רעיון פילוסופי תקף. גם בעבודה, ביחסים עם אנשים, בניסיון לעשות משהו ביחד, כן?
בשיחת טלפון בינינו אמרת לי משפט כזה יפה. אמרת, בשפל נולדים נסיכי הגאות. וזה משפט חזק. כאילו באמת במשברים בעצם אפשר לגלות משהו אחר.
כן.
להיות איזשהו גיבור במובן מסוים.
כן.
תאמר, מה לגבי כסף? יש, אני חושבת שיש איזו גישה כזאת שכאילו יש בזה משהו סותר, כאילו שאני לא באמת יכולה לעשות איזושהי התפתחות חומרית, כלכלית, ולשמור על ערכים פילוסופיים.
כאילו זה או זה או זה.
כן.
אני חושבת שזה מזכיר לי את הטמפלרים. הטמפלרים היו אחווה של אבירים בימי הביניים, בתקופת מסעות הצלב, שהם שמרו על הדרכים לירושלים, והייתה להם מין שבועה כזאת של עוני. זאת אומרת שלא היה להם שום רכוש משל עצמם, אבל הם היו אבירים לוחמים. זאת אומרת, הם היו נזירים לוחמים כאלה, והם איזשהו ארגון מאוד מיוחד בהיסטוריה. בין השאר, הם גם, הם הפכו להיות מאוד מאוד עשירים, כארגון, לא כפרטים, כי הייתה להם, נשבעו שלא היה להם טובין אישיים. איך? על ידי זה שבגלל שהם היו אבירים לוחמים, ובגלל שהיה אפשר לסמוך עליהם, אנשים שרצו לעלות לארץ הקודש, היו יכולים, עכשיו אם היו לוקחים את כל הכסף שלהם, היו שודדים אותם בדרך, והם היו מגיעים, ולא היה להם כסף לא לחזור ולא לחיות כשהם מגיעים. אז הם היו לוקחים את הכסף שלהם, ושמים אותם בסניף הטמפלרים הקרוב לביתם, מקבלים מכתב במקומו, עושים את המסע לארץ הקודש, נותנים את המכתב בסניף שם, ומקבלים חזרת את הכסף. בעצם בנק. ומי שהיו משנעים את הכסף באמת, היו הטמפלרים שהם היו, הם ידעו להגן על עצמם ועל על מה שהם לקחו. אז בעצם הם דרך זה התעשרו מאוד, וגם הקימו את המערכת הבנקאית, אולי אחת הראשונות שהיו. ולומדים עליהם, באמת היה להם איזה רצון, הם השתמשו בכסף הזה, עשו הרבה דברים, הרבה מהאומנות הגותית באירופה קשורה למאמצים שלהם ולדברים. זאת אומרת, הכסף הוא משאב, הוא אנרגיה, בסופו של דבר, הוא לא משהו אחר, הכסף כשלעצמו הוא לא משהו שהוא רק מוריד או מנותק מהרוח, הוא חלק מהאנרגיה שיש בעולם, הם בחיים, ואני לגמרי לא חושב שיש סתירה בין היכולת לעבוד נכון עם האנרגיה הזאת לבין היכולת לעשות תהליך פנימי או תהליך רוחני. מה גם שאני חושב שרובנו גם לא טמפלרים, ואנחנו לא נזירים שנשבענו שלא יהיה לנו כלום, וזה גם לא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות תהליך. אני חושב שהעבודה, היכולת לארגן נכון את הכלכלה שלי ולעבוד איתה בצורה טובה, היא חלק מתהליך רוחני. היא חלק מהלימוד של עצמי, הצרכים שלי, מה באמת חשוב לי ולא חשוב לי, וזה דבר חשוב וראוי להצליח ולהתמודד עם האתגר הזה בחיים, הוא אתגר אנושי לכל דבר.
כן. אבל אפשר לומר שבעצם, אני יכולה, מה זה אפשר לומר? אני יכולה להעיד על עצמי, כן? שאני יודעת שכאילו בתוך המשולש, אני קורא לזה המשולש הזה שקשור לקריירה, שהוא כאילו משלב אחד הקודקודים שלו קשור להנאה ולכסף ולמשמעות, אז בתוך המשולש הזה, הדבר שלי אישית הכי חשוב, זה המקום הזה של המשמעות, של להגשים את עצמי דרך העבודה, להיטיב עם הזולת דרך העבודה שלי, והכסף הוא גם מאוד חשוב לי, אבל הוא לא בפרסט פריוריטי, והרבה פעמים אני אקבל החלטות בתוך העבודה שלי, שאולי אני אתוגמל עליהם חומרית פחות, אבל המשמעות יותר תתאפשר. כאילו אם אני אתן דוגמה, אני עובדת יותר במקום הזה של רפואת גוף נפש, שאני חושבת שזה משהו, לי פשוט צר על זה שזה נהיה איזה רפואה לעשירים. ורוב האנשים ידם לא משגת לקבל כזה ייעוץ, ולהיות חשופים לתהליך כזה, אז אני החלטתי שאני לא הולכת לתמחר את זה ב... בוא נגיד שאני קצת יוצאת דופן במקום הזה ביחס לקולגות שלי, כן? כי מאוד מאוד חשוב לי שזה משהו שאנשים יותר יוכלו לאפשר לעצמם, ואפילו אם תתקשר אליי מישהי ותגיד תשמעי, אני עכשיו באיזה אתגר כלכלי ואני לא יכולה להרשות לעצמי כזה תהליך, תבואי.
העיקר נמצא, אני חושב, במה שאת התחלת ממנו, שאת עשית תהליך עם עצמך, להבין מה חשוב לך. וכשהגעת לאיזושהי בהירות מסוימת לגבי מה חשוב לך, בהירות אותנטית, אז גם יכולת ללכת ולפעול ולארגן את העסק שלך, את המערכת היחסים, כאילו מה את כן מוכנה לעשות, מה את לא מוכנה לעשות, בכמה, בהתאם לזה. ואני חושב שזה תהליך שכל אחד מאיתנו חשוב מאוד שיעשה, ושיברר בתוך עצמו מה חשוב לו, כשהוא עכשיו במקום העבודה שלו, בעסק שלו, לא משנה, או שלה, ובהתאם לזה לפעול.
לסדר את החיים לפי סדרי העדיפויות שלי.
כן, זאת אומרת, לעשות את ההרהור הפנימי הזה, ואני אגיד לעשות אותו בכנות, ועד כמה שאפשר, בלי שיפוט מוסרי על עצמי.
מה הכוונה?
כי... נגיד אם אני קורא את הבודיזם ויש שם איזושהי אמירה של לשחרר את ה, את ה, את החומר, אוקיי? את היחזות בחומר. אבל כשאני מסתכל, נורא נורא חשוב לי הסטטוס שלי, או נורא נורא חשוב לי התפקיד הזה בגלל היוקרה שלו, בצורה אותנית, זה חשוב לי. עכשיו, יש בי גם משהו שמזדהה עם האמירה הזאת של לשחרר את זה, ושזה לא הדבר הכי חשוב, אבל בפועל, בתחושות שלי, בחוויה שלי, יש משהו שזה מרגיש לי מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ואני נורא נורא רוצה ללכת לשם, אוקיי? אפילו שתהיה לי את המשכורת הזאת שחלמתי שתהיה לי, או לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה, שכאילו אפשר לשפוט אותם באיזשהו שיפוט מסורי, כנמוך יותר, כשטחי יותר, כלא יודע מה. אבל אני חושב שבינינו ובין עצמנו זה לא עוזר לעשות את זה. ואם יש לי איזה תפקיד, או יש לי, יש איזה, איזה, איזה מסע שקורה לי, וגם אם הוא שייך לעולם, וגם אם הוא קשור ליוקרה, וגם אם הוא קשור להצלחה חומרית, אז יש לי מה לעשות עם המרחב הזה. אני לא יכול להתעלם מזה. ואם זה באמת חשוב לי, ואני רוצה להשיג את זה, ולהוכיח לעצמי שאני מסוגל לעשות את זה, אז לך על זה, כאילו אחלה. זה התהליך הפילוסופי שלי, ללכת לשם, להבין מהי החוויה שיש לי בעצם לחוות בתוך המקום הזה, ויכול להיות שאם אני אלך לשם ואני אשיג את זה משם, מתוך החוויות האלה, אני אגלה משהו עמוק יותר, משמעותי יותר את הצעד הבא שלי, אבל קודם כל אני צריך להיות כנה עם עצמי, ולא שיפוטי כלפי עצמי, ולשאול את עצמי מה באמת חשוב לי, וחשוב לי זה לא רק בראש, זה גם ברגשות, זה גם בתחושות וגם בלב, אבל אני לא יכול לדלג על שלבים. אני לא יכול להחליט שאני בודה רק בגלל שקראתי את בודה. זה פשוט לא עובד.
זה לא אותנטי.
זה לא אותנטי. ויש דרך, יש מדרגות שכולנו צריכים לעבור דרכן. אני יודע שאני פעם הייתי אומר לעצמי דברים כאלה שכאילו, זה לא משנה במה אני עובד. אוקיי? בגלל שאני פילוסוף והעיקר זה התהליך הפנימי שאני עושה. היום אני יודע שזה לא נכון, אני לא שם. אני, זה כן חשוב לי במה אני עובד, וזה כן חשוב לי היכולת שלי לעבוד נכון עם העבודה שלי, ושיהיה קשר בין היכולות של האישיות שלי לבין מה שאני עושה, ודרך זה אני גם מוצא את הדברים הפנימיים יותר להביא, וגם מצליח להביא עוד דברים. אבל זה חשוב באמת שהשאיפות או הסדר עדיפויות יהיה אמיתי, ובהתאם לזה אחרי זה ללכת ולעבוד עם זה בחיים.
להיות קשובים לצרכים של האישיות, כן, לא לדכא אותם.
כן, כן, כי לדכא את הצורך הזה לא יעזור, זה יתנהג, זה פשוט ימשיך להציק לי, ויתסכל אותי.
כן, זה כמו תינוק שלא מאכילים אותו.
אני גם
רואה. נצרך,
כן. וכנראה הוא לא ימות כל כך מהר, כי אנחנו נאכיל אותו בצורה עקיפה, אולי אפילו לא מודעת.
נכון.
בדרכים אחרות. הוא לא... זה לא שהוא פשוט ימות, אולי חלקנו מספיק חזקים כדי להרעיב אותו עד מוות, לי זה לא עבד בדרך כלל. בדברים קטנים כן, שזה משהו שולי, אז אפשר להרעיב אותו ורגע לא לתת לו את המקום, והוא לאט לאט דוח. אבל אם יש משהו שהוא באמת כאילו יותר משמעותי ויותר חזק, בדרך כלל לעבוד עם כוח, לי זה לא עבד.
כן. אני רוצה להעלות איזושהי נקודה, אנחנו גם לקראת סיום הפרק, ואני כן הייתי רוצה לתת גם איזשהו מסר שקשור לקונספט הזה של הקריירה כמסע. כי אני חושבת שהקריירה, כמו בחיים הפילוסופיים, חשוב ממש לתת את המקום לתהליך החיפוש. והרבה פעמים גם אם אני חושבת שמצאתי, יש עוד דרך, מה שנקרא, לעשות, והתהליך הוא לא באמת נגמר באיזושהי נקודה, כן?
כן.
ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב, אתה יודע, מגיעות אליי, אני רואה את זה גם בחיים שלי, קודם כל, אני זוכרת נגיד שאני, אני אקצר את הסיפור, אבל עברתי איזשהו דרך עם מה רציתי ללמוד, ובסוף החלטתי ללמוד נטורופתיה, וסיימתי ללמוד 4 שנים, ופתחתי קליניקה, וכל כולי הייתי נטורופתית, ועם הזמן למדתי, פגשתי, חקרתי, והבנתי שאני רוצה להתמקד בפן המקצועי במשהו שהוא קצת אחר, והוא יותר קשור לליווי של תהליכי מודעות והתפתחות. והיום כאילו אם פעם ה-80-20 שלי היה 80% נטורופתיה ו-20% מה שאני עושה היום, אז היום זה ממש התהפך, כאילו ה-80% של העבודה שלי זה המקום הזה של באמת יותר עולמות של המודעות, וזה משהו שקורה עם הזמן. אם היית אומר לי לפני 10 שנים, הייתי אומרת לך, מה פתאום משוגע, אני נטורופתית for life, מה שנקרא. כן. לא שמשהו שם הלך לאיבוד, אני מאוד מחוברת לגישה הזאת ולפילוסופיית חיים הזאת, ואני תמיד אהיה נטורופתית, כן? אבל פגשתי דברים בדרך, והעברתי אותם דרכי, ואני מביאה אותם גם לעולם הזה של העבודה, כי אני חושבת שזה מאוד נכון שמשהו בעבודה ובקריירה יהיה לו איזשהו חיבור ישיר לפנימיות ולתהליך הפנימי שאנחנו עושים, ולא לפחד מזה, כן? כאילו הרבה פעמים, אגב, יש לי מטופלות צעירות שמגיעות ואומרות לי, אדר, אני באיזה צומת סופר קריטית, אני חייבת להחליט מה אני הולך ללמוד. זה כאילו, אתה יודע, החלטה הרת גורל. ואני שואלת אותם, מה מעניין אותם? על מה הם חשבו? ואני פשוט אומר להם, תנסו. פשוט תנסי, כי גם אם אני בטוחה שזה הלימודים שאני סגורה עליהם, או גם אם אני בטוחה שזה משרת חיי, בפועל, כשאני בתוך ההתנסות, בתוך החוויה, כשגם הגוף שלי נוכח שם, כן? לא רק במחשבות ובדמיונות, כשהגוף שלי נמצא בתוך החוויה, הרבה פעמים אני פוגשת משהו אחר, הרבה פעמים יכולים להיוולד דברים חדשים, שאם לא הייתי מתנסה בהם ובודקת, בכלל לא הייתי פוגשת ומכירה בעצמי.
כן.
אז אני אומרת, אולי קצת כזה להוריד את ההחלטות הרות גורל האלה, ולהבין ולהעיר. שהחיים הם באמת מסע, ולהתחיל ללכת ולהתנסות.
כן. כן, אני ממש יכול להתחבר לזה, וגם באמת, זה לא נגמר, כמו שאת אומרת. כאילו זה שעשיתי את המהלך הזה לפני 7 שנים, וקראו כל מיני דברים מאז, ולמדתי דברים, ובאמת זה מהלך שאני מחשיב אותו כמהלך נכון עבורי, ושגדלתי ממנו ושפתחתי מרחבים חדשים, אני עדיין עכשיו באיזה תהליך עם זה, כן? ואולי מרגיש עכשיו, מתחיל להרגיש, כמו שאמרנו, את התחושה הזאת של אוקיי, יש איזשהו משהו שמבעבע בי שמבקש את השלב הבא, מבקש עוד איזה, כן, היה שינוי פנימי, והוא מבקש איזשהו שינוי חיצוני, אני עדיין לא לגמרי יודע מה, אולי...
אבל אתה שומע את הקריאה.
כן, אני מתחיל לשמוע את הקריאה להרפתקה, לצאת לאיזו הרפתקה חדשה, לעשות משהו אחרת ממה שעשיתי עד עכשיו, זה הביא אותי עד לכאן, זה היה נכון לי עד עכשיו, אבל אולי, אבל בטוח, יש עוד צד, וזה ממשיך להיות... חי, כאילו זה הדבר אולי שנשאר לי, הלימוד הזה שלא כבר לא יעזוב איתי, שאני כבר לא יהיה במקום הזה שאני אגיד אוקיי, זה בסדר ככה ואני יכול לישון שם ואני מתעסק במקומות אחרים, לא, כאילו המסר הוא שהמרחב הזה צריך להיות מרחב חי עבורי כבן אדם ולא רק משהו שמשרת משהו אחר, וזה מסר שמלווה אותי בהרבה דברים אחרים שבכלל לא קשורים גם כמובן לתחום הזה של עבודה ותעסוקה ופרנסה, לחפש ולראות בעצם איפה חסר חיים, איזה דברים אני עושה שהם רק אני עושה אותם בשביל משהו אחר ולא כי באמת אני שם את הלב שלי שם.
נקודה ממש משמעותית, כי באמת הפילוסופיה היא באמת דבר חי, כמו שאתה אומר, והיא לא קורית מתישהו אי שם, באיזה מרחב אחר, כשבא לי להרהר במשמעות החיים ובייעוד שלי, זה באמת משהו שהוא איתי, כאילו הוא כמו לב פועם בעצם, ואני לוקחת אותו איתי לכל מקום שאני מגיעה אליו, כן? גם פנימית וגם חיצוני.
כן, כן, אם אני שם את הלב שהיא שם, אז יש אפשרות שיהיו שם חיים, ואם הלב שלי לא שם, אז אין שם חיים. אז זה מתחיל מלשים את הלב שלי שם, ואחר כך דברים קורים, כי אני ער למה שקורה שם, זה לא רק עובר לידי.
כן.
כן.
יפה. יש עוד איזה משהו שהיית רוצה לומר, לקראת סיום?
לא, רק תודה. זה באמת משהו שמעסיק אותי, וככה אני מתעסק בו כבר הרבה זמן, וזה הזדמנות בשבילי, לתמלל את הדברים, לדבר עליהם ולהוציא אותם לאור, אז זה משמעותי עבורי.
מדהים. איזה כיף. כיף שבאת ותודה על השיחה הזאת.
תודה לך שהזמנת אותי. באמת.
ורציתי להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, ומקווה שתוכלו לקחת איתכם משהו מהשיחה הזאת, שיעזור להרחיב את ההסתכלות על עצמכם, על העולם. ושתדעו שבית הספר שלנו והקהילה שלנו פתוחים עבורכם, ואת כל הפרטים עלינו ועל שפע המפגשים, ההרצאות והפעילויות שפתוחות עבורכם תמיד, תמצאו בפירוט הכתוב של הפודקאסט. בואו כמו שאתם.